פודקאסט חדש שנקרא כל הרופאים, מבית טבע ישראל. שיחות עם רופאים מומחים בישראל על נושאים רפואיים שהכי מעניינים אתכם. לא צריך את דוקטור גוגל, אפשר להיכנס לספוטיפיי או אפל או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת ולקבל שם מידע מהימן על סוגיות רפואיות ששווה להעמיק בהן. למשל, אם אתם סובלים ממיגרנה, מחכה לכם פרק עם כלים להבין למה מיגרנה זה לא רק כאב ראש ומה האפשרויות שעומדות בפניכם כדי להרגיש טוב יותר. תחפשו כל הרופאים באפליקציות הפודקאסטים. אין באמור לעיל משום המלצה ו/או ייעוץ רפואי כלשהם, ובכל מקרה, יש להיוועץ עם הרופא המטפל.
שלום נעמי.
היי אבא.
הנושא שבחרת היום הוא נושא.
נכון, אני רוצה לדבר היום על בריונות. לאחרונה הבריונות נמצאת בכל מקום, בגלל תקופת הקורונה, ולרוב היא נמצאת בבתי הספר. הנושא הזה מעסיק אותי, ולכן רציתי לדבר עליו.
אוקיי, בסדר, נושא חשוב, נכון? אני מתאר לעצמי שהרבה ממי ששומעים אותנו עכשיו התנסו בזה. זה קורה סביבם, אולי זה אפילו קרה להם.
כן.
אז בואי, כרגיל, נתחיל. ננסה להגדיר על מה אנחנו מדברים. מה זה בריונות?
בריונות זה לפגוע במישהו אחר, בדרך שלושה דרכים לעשות את זה. יש אלימות פיזית, שזה אתה אשכרה מרביץ למישהו, או בועט בו, או עושה לו דברים לא נעימים, עם הידיים שלך, וזה מזה מתחיל, כאילו באמת אפשר להרוג מזה. יש אלימות מילולית, שבו אתה זורק אל אנשים אלבונות, ומילים מרושעות, אנשים נושאים את זה איתם כל החיים, זה באמת כואב להם. ויש את האלימות שהיא הכי נפוצה היום, ולדעתי גם הכי נוראה. אלימות ברשת, כי שם חושפים תמונות סודיות, חושפים טקסטים סודיים שמישהו כתב, כותבים עליה הערות מעליבות ומפיצים אותם ככה שכל העולם ישמע. מה שנורא באלימות הזאת זה שבגלל האינטרנט, שזה רשת שמחוברת כל העולם, אז הערה שמישהו שיכול להיות אלמוני לגמרי, למישהו שהוא חושף, מלווה בתמונה שהוא נורא רצה להסתיר, או בטקסט סודי שהוא כתב, כל העולם יכול לראות את זה, לא כמה אנשים מסביב. כל העולם, וזה ממש אכזרי לדעתי.
כן, נכון. שמה שמשותף לכל הדברים האלה שאת אמרת, דבר ראשון שהם חברתיים, שהם נעשים באיזשהו קונטקסט חברתי.
נכון.
שבן אדם אחר, בן אדם אחד עושה את זה, או קבוצה של אנשים עושים את זה לבן אדם אחר, באיזשהו הקשר חברתי. וזה שכיח, כמו שאת אמרת, זה קורה הרבה.
מאוד שכיח לאחרון.
וזאת שאלה מאוד טובה, למה זה ככה? כנראה, מה שאני אגיד עכשיו, אלה דברים שקשה מאוד להוכיח אותם, אבל הם נראים סבירים, שהתופעה הזאת זה חלק, או זה חלק לא נעים, אבל זה חלק שמלווה את התפתחות היחסים החברתיים בין בני אדם.
זה לא נשמע עד כדי כך לא הגיוני.
כן, לא, אני אומר...
זה אמור ללמד איך, נניח, איך... זה אמור ללמד כל מיני כישורים חברתיים.
אני לא יודע אם זה מלמד כישורים חברתיים כמו שזה משפיע על מעמד חברתי.
נכון, אז נניח...
בחברת בני אדם היא חברה היררכית, בכל מקום. זאת הניסיונות להקים חברה שבה כולם יהיו בדיוק בדיוק שווים אחד לשני. זה דברים שאנחנו רואים אותם בסוציאליזם ובקומוניזם. האמת היא שהמקום שבו... המקום שהם... את אומרת נכשל, אבל צריך להגיד, פה בארץ אני חושב שזה יתגשם הכי טוב מאשר אי פעם בעולם, זה בקיבוצים, אבל אפילו שם זה לא החזיק מעמד בסופו של דבר.
כן, קיצור, זה לא כל כך מושלם.
חברות של בני אדם הם חברות היררכיות. ואנשים נאבקים ביניהם, אנשים ונשים, נאבקים ביניהם על המעמד החברתי שלהם, כי מעמד חברתי גבוה יש לו הרבה מאוד יתרונות.
נכון.
ואחת הדרכים, ואחת הדרכים להגביע את עצמך ולהנמיך מישהו אחר, היא בריונות.
אבל בדרך כלל אני לא מבינה מה גורם לבני אדם שאם אתה מגדף מישהו אחר, מעליב אותו ופוגע לו או בו, ייתן לך מעמד הניח של מלך הגיטה. מה ההיגיון בזה? איך זה אמור לפעול?
בואי ננסה לחשוב. נגיד שאת ילדה בכיתה שבה יש ילדה אחת שמשפילה, מתייחסת בגסות לילדות אחרות בכיתה. איך את חושבת שיגרום לך להתנהג כלפיה מצד אחד, וכלפי ילדה שהיא משפילה אותה ומתייחסת אליה רע מצד שני? אני אתן לך רמז, את לא לגמרי בטוחה במעמד שלך בכיתה.
רגע,
את אולי קצת חוששת.
שהילדה משפילה, אוקיי, הילדה המרושעת משפילה ילדה אחרת שמשפילה אותי?
לא. ילדה מרושעת משפילה ילדה אחת, ואת עכשיו צריכה לחשוב איך תתנהלים מכאן והלאה כלפי הילדה המשפילה וכלפי הילדה המושפלת.
זה תלוי באופי של אחת. זה תלוי באופי. אם לדוגמה, אם לדוגמה למישהו הזה שאין לו ביטחון עצמי, אז ממש לא מומלץ, אבל ממש לא מומלץ ללכת לילדה. אז כדאי...
לאיזה ילדה?
לילדה המרושעת. אז כדאי שהיא תחבור עם הילדה המושפלת, תנחם אותה ותעזור לה, וביחד יקימו מין צוות כזה, שביניהן הן, נניח, הן יחליפו בדיחות אחת על הילדה המרושעת, ופשוט שיהיה להן מין צוות סודי, שבו הן מחזירות תקיפה רק בשקט, בלי שאף אחד רואה, וזה יכול להיות נורא מעודד להחזיר בלי שאף אחד יודע.
אוקיי, אז
את... אני יכולה לחבור ולעשות את זה.
אוקיי, אז את מתארת בעצם התנהגות מאוד יפה, שבה את מגישה עזרה לילדה המושפלת, לילדה שמתבריינים עליה, ואת לא אמרת, ומנסה לעזור לה להתמודד נגד זאת שמשפילה אותה.
כן.
וזאת התנהגות מאוד מאוד יפה, אולי ככה היינו שואפים שזה יקרה, ואני יודע עלייך, אולי אצלנו לדבר על זה, שבמקרה אמיתי בחיים אכן ככה התנהגת. הבעיה היא שיש גם התנהגות אחרת, וההתנהגות האחרת, בייחוד כשבן אדם לא בטוח בעצמו, היא מאוד מאוד הגיונית, וזה דבר ראשון, אתה תיזהר מפני מי שעשה את זה, ואתה תרצה להתחנף אליו, ואתה תרצה לא להרגיז אותו, ואתה תרצה להיות בצד שלו, כי אתה לא רוצה שהוא יפנה את אותם כלים גם כלפיך. ודבר שני, אתה תצטרף, או יש לך פיתוי להצטרף לקבוצה של המלעיגים והמשפילים וכולי, גם כי הם יותר חזקים, וגם כי בסופו של דבר אתה עלול להיות מושפע מהם. ואם כולם אומרים, או הרבה אנשים מסביב, או אנשים החזקים, או אנשים המשפיעים, אומרים דברים רעים על הילד הזה, אז יש פיתוי להצטרף לצד של אלה שעושים את זה, וככה עושים למשל חרם. שזה בעצם צורה של בריונות מילולית, נכון? אתה
כן.
לא מדבר עם ילד, אתה אוסר על ילדים אחרים לשחק איתו, אתה לא משחק איתו בעצמך וכו'.
יש אנשים שנשארים סרוטים ופגועים לגמרי עד היום מחרמות?
לגמרי.
שעשו עליהם
לגמרי,
זה להרגיש מנודה, מיותר ועלום?
לגמרי.
אני עוד... לא חוויתי את זה לשמחתי הרבה, אבל אני, כאילו, אבל אני משערת איך זה מרגיש, ואתה מרגיש מיותר.
כן, ולא אהוב ולא רצוי, וזה כל כך חשוב לנו. אני חוזר למה שאמרתי קודם, וגם אמרנו את זה בפרקים קודמים, אנחנו חיות חברתיות, ולדבר הזה יש השלכות אדירות, והמוח שלנו הוא מוח חברתי, והוא בנוי ליחסים חברתיים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ולכן דברים כאלה נחרטים עמוק ומשפיעים הרבה. אז ראינו שיש נטייה, כאשר יש איזושהי בריונות, יש, או נגיד ככה, יש פיתוי להצטרף אליה. נכון? להיות בצד של החזקים, להיות בצד של אלה שגורמים לסבל, ולא לאלה שסובלים מהסבל.
נכון. אבל תלוי מה אתה מחשיב בלסבול מהסבל. נניח, אם אתה עושה מעשה כזה, שאתה מצטרף לילד החלש, אז יש שתי אופציות. אחת, להרגיש נורא ומושפל והיום, רק בגלל שעכשיו הילדים המשפילים, משפילים גם אותך. או להרגיש טוב, שאתה זכית בחבר טוב, ושעכשיו אתם צוות, ושביחד אתם נאבקים בסתר באנשים המרושעים.
כן, זה נכון. יש גם יתרונות לדבר הזה, אבל הפיתוי להצטרף לאלה שמשפילים הוא מאוד מאוד גדול. וזאת נטייה. עכשיו, צריך להגיד שבאופן כללי, הנטייה לבריונות או הסיכוי לבריונות הוא יותר גדול אצל בנים מאשר אצל בנות. בנות, את יודעת, או נגיד את זה אחרת, בנים יותר נוטים להיות אגרסיביים כלפי חוץ, כן? זה לא אומר שזה בסדר, זה שזה ככה, אבל זה ככה. יש לזה הרבה סיבות חברתיות של הבניה חברתית, כנראה שיש לזה גם איזשהם סיבות ביולוגיות, אבל אפשר וצריך להשתלט על זה. זאת אומרת, השורה התחתונה היא שאי אפשר להשתמש בביולוגיה השונה בתור תירוץ להתנהגות מגעילה. כן? אבל בנים עושים את זה יותר מאשר בנות, ואני מזכיר את זה בהקשר של ניסוי, שאולי אחד הניסויים הכי מפורסמים שנעשו אי פעם בפסיכולוגיה, והוא ניסוי שעשה אותו פסיכולוג לא, בשם לא, פיליפ זימברדו.
כן, אני קראתי על הניסוי הזה של הסוהרים והאסירים.
נכון. כן, שוטרים וגנבים אם תרצי, כן. מה שזימברדו עשה, והוא עשה את זה כבר לפני 50 שנה.
זה היה ניסוי מעניין, אבל זה היה אכזרי מצד זימברדו.
ניסוי אכזרי, נכון מאוד. אז בואי נספר רגע על הניסוי הזה, כי הוא מלמד אותנו הרבה על המנגנונים של בריונות, על המוטיבציה של בריונות, על התוצאות האפשריות של בריונות. זימברדו עשה את הדבר הבא. בזמן חופשת הקיץ באוניברסיטת סטנפורד, שזאת הייתה האוניברסיטה שבה הוא היה מרצה צעיר לפסיכולוגיה, הוא פרסם הודעה. והוא השתמש בעובדה שבנייני המעונות של הסטודנטים היו ריקים, כן, כי הסטודנטים היו בחופשת קיץ. והוא פרסם הודעה, אני מחפש סטודנטים בנים לניסוי חברתי, הניסוי הזה ייקח שבועיים, אנחנו משלמים איזשהו סכום סמלי ליום.
למה דווקא בנים?
או, זה אמרתי קודם, בנים מפני שהוא ידע, או היו לו סיבות, בדיוק את מה שאמרתי לשאר, שההתנהגות הזאת תהיה יותר נפוצה אצל בנים. זאת אומרת, הוא עשה את זה, הוא חיפש משהו, זה לא היה תמים לגמרי. הוא חיפש משהו והוא חשב שהוא ימצא אותו יותר אצל הבנים. ואז הוא עשה, והנקודה החשובה היא, וזאת הנקודה בעצם, שלא היה הבדל בין הסטודנטים שהוא ליהק אותם, שהוא נתן להם את התפקיד להיות הסוהרים, לבין אלה שהוא ליהק אותם לתפקיד של האסירים. זאת אומרת, מה שהוא עשה, זה עשה לכל הסטודנטים שהתנדבו לדבר הזה, הוא נתן להם סט של בחינות פסיכולוגיות, שבעצם רצו לבדוק שאין להם איזשהם בעיות נפשיות כלשהם. הם היו ילדים טובים, אלה היו סטודנטים באוניברסיטה מאוד טובה, בסך הכל, בתור קבוצה. חבר'ה בני 19, בני 18, בני 20, לא יותר מזה. וכמו שאמרתי, הוא חילק אותם באופן מקרי לשתי קבוצות, והסטודנטים ידעו את זה. זאת אומרת, הסטודנטים ידעו שזה רק עניין של הטלת מטבע, שהם נמצאים בקבוצה של הסוהרים, ולא בקבוצה של האסירים, אוקיי? ואז הוא אמר להם ככה. האסירים נמצאים, אנחנו הולכים לדמות סיטואציה של בית כלא, האסירים ילבשו פיג'מות כאלה, של לא פיג'מות פסים, אלא מין חלוקים של בית חולים, שהנקודה היא שאתה בתוכם מאוד מאוד חשוף. כל מי שלבש פעם חלוק של בית חולים יודע את זה, כן? מבוגרים, זה הגלימות הדקות האלה. ולסוערים הוא נתן משקפי שמש ועלות. כן?
הם אשכרה השתמשו בעלות?
גם כן, כן, בסוף כן. בקיצור, והוא אמר, והתפקיד של הסוהרים זה להשאיר את האסירים במעין כלא מאולתר. האסירים ישבו בכלא למשך שבועיים באותם חדרי מעונות של הסטודנטים, וצריך לנהל את זה. ואז הוא גם התחיל את זה באיזושהי סצנה של מעצר, שכאילו עוצרים את הסטודנטים שאחרי זה יהיו האסירים, ושמים להם מטפחת על העיניים שלא יראו, ומביאים את התחנת משטרה, ולוקחים אותם, כאילו להכניס אותם לאווירה. והנקודה החשובה היא שהוא לא אמר לסוהרים מה לעשות. הוא לא אמר להם תתעללו, הוא לא אמר להם תרביצו, הוא לא אמר להם תנצלו לרעה את המעמד שלכם. הוא לא אמר להם כלום, הוא רק אמר להם, אתם אחראים על האסירים האלה. ומה שקרה זה שתוך כדי תקופה של שבוע, ההתנהגות של הסוערים, ואני רוצה להזכיר לך, מדובר באנשים שהם לא פושעים, אנשים בלי עבר פלילי, אנשים שהיו אזרחים נורמטיביים, אנשים שהיו דומים מאוד לאנשים
אנשים שלומדים באוניברסיטה מאוד טובה.
בדיוק, וההתנהגות שלהם הלכה ונעשתה יותר ויותר מגעילה ואכזרית, והסטודנטים שהיו אסירים, חלק מהם התחילו להישבר מזה נפשית, וקיבלו סיוטים ואיבדו שליטה, ובסופו של דבר הניסוי הזה הופסק, ויש סיפור מעניין איך הניסוי הזה הופסק.
רגע, סיברדו לא הבין שזה היה אכזרי כלפי הסטודנטים?
הבין,
הבין,
הבין.
אז למה הוא בכל זאת עושה?
אבל אמר זה ניסוי מדעי, תראי, מבחינתו הוא מאוד מאוד צדק, הניסוי הזה עשה אותו מאוד מאוד מפורסם בכל העולם, הוא היום אחד מהפסיכולוגים הכי מפורסמים בעולם.
אבל רגע, רגע, אנשים לא מבקרים אותו על זה שהניסוי שלו כל כך אכזרי?
בואי נדבר על מי שביקר אותו. לזימברדו הייתה חברה, חברה רצינית, שהייתה גם כן מרצה צעירה, אני חושב דוקטורנטית, באותה מחלקה שבה הוא עבד, וגם כן לפסיכולוגיה. ואז הוא ככה, כשהניסוי התקדם, הוא מאוד מאוד התלהב, הוא הראה את זה לקולגות שלו, והוא אמר לה, בואי בואי תראי מה קורה שם במעונות, את לא תאמיני. ואז היא באה, והיא אמרה לו, תגיד לי, אתה השתגעת לגמרי, אתה ראית מה קורה שם, אתה ראית איך מתייחסים לאנשים האלה, אתה חייב להפסיק את זה, את הניסוי הזה, הוא יצא משליטה. ואז הוא אמר לה, על מה את מדברת? זה עניין מדעי, זה עניין חשוב. אז היא אמרה, אני לא מאמינה שזה מה שאתה אומר לי. אם כזה, אם זה מה שאתה חושב, אז אתה לא הבן אדם שאני חשבתי שאתה. ואני לא רוצה להיות חברה שלך. אתה לא רואה שאתה עושה פה משהו היום ונורא ושזה יצא משליטה? אם ככה אתה מרגיש, אם ככה אתה חושב, אולי אתה לא הבן אדם שאני התאהבתי בו, אולי אתה בכלל מישהו שונה לגמרי ואני לא בטוחה שאני רוצה להיות איתך. ואז זימברדו עשה שני דברים. הוא הפסיק את הניסוי, הוא התחתן איתה. ועד היום היא אשתו. וכשראינו אותו על זה, הרבה הרבה שנים אחרי זה, הוא אמר, היא הצילה אותי. היא ראתה משהו שאני לא יכולתי לראות. עכשיו, מה שלמדנו מהניסוי הזה, זה כמה קל לאנשים רגילים, כן? להגיע לבריונות קיצונית בלי שאומרים להם לעשות את זה, כשהם נמצאים בסיטואציה המתאימה. זה הדבר החשוב שלמדנו מהניסוי הזה, כן?
אבל זה באמת הניסוי של זימברדו השאיר כמה אנשים סרוטים נפשית.
יכול להיות שכן, הם עצרו את הניסוי.
אבל זה עדיין, מה שהסוערים הספיקו לעשות, פצע לגמרי את האנשים ה... אמרת בעצמך שיש חלק שנשברו.
כן, השאלה היא אם הם התאוששו מזה אחרי זה, ואני חושב שהם כן התאוששו מזה, כולם. אנחנו יכולים לסבול, זאת אומרת, לכל אחד, תשאלי כל אדם, גם את, גם אני, קראו לנו דברים רעים בחיים, כן, לכל אחד מאיתנו, גם בהקשר חברתי. תלוי, אני חושב בקיצור, אין סיבות לחשוב שלמישהו מהאנשים שהשתתפו בזה, נגרם איזשהו נזק נפשי מתמשך, בזמן אמיתי הם מאוד סבלו, אבל הם יצאו מזה. עכשיו, אחת הסיבות שהם יצאו מזה, זה כי האסירים ידעו גם כן, שזה לא באמת, כן? אבל הלקח בשבילנו זה כמה קל התהליכים החברתיים האלה לקרות, ואני מדגיש שוב, הם קורים יותר אצל בנים מאשר אצל בנות.
אז מאוד קל לתהליכים החברתיים האלה לקרות.
מאוד קל לתהליכים החברתיים האלה לקרות. ומה שעוד מאוד חשוב, כן, כשראיינו את הסוהרים, כן, מה שבלט זה שהם מאוד מאוד נהנו מכל העניין. הם מאוד מאוד נהנו. כן? אמר, שמעתי פעם ראיון שעשו עם אחד האנשים, 40 שנה אחרי זה עשו ראיונות עם האנשים שהשתתפו בניסוי הזה, וראיינו אחד מהם שהיה סוערים, והוא אמר, שאלו אותו, איך הרגשת אז? הוא אמר, we were having a jolly good time. כן? היה לנו, well, עשינו כיף, היה לנו כיף, צחוקים ושיגועים.
Well, he's kind of wicked, הוא די רשע.
כן, נכון, אבל עוד פעם, אבל הוא היה בחור נורמטיבי. לפני זה ואחרי זה, כן, הוא לא יצא מהאוניברסיטה ונהיה שודד בנקים או פושע סדרתי, הוא נהיה אזרח נורמטיבי שומר חוק, אבל בתנאים האלה היה לו קל מאוד להיגרף ולעשות דברים שהם דברים איומים.
רגע, יש לי שאלה. כמו במצב החברתי הרגיל, אולי נניח, אחד מהסטודנטים התחיל לעשות את זה, ואולי מלפני זה, כשהם עוד הכירו באוניברסיטה, הוא היה נורא מקובל כזה, אז כולם נסחפו אחריו, כמו בחרמות וכזה.
נכון, לגמרי, לגמרי. סטודנטים דומיננטיים, סטודנטים חריזמטיים, מנהיגים יכולים להשתמש בבריונות כדי לבצר את המעמד החברתי שלהם. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. בחברת בני אדם, כמו בחברת הכיתה, כן? אנשים שמנהיגים או שרוצים להיות מנהיגים יכולים להשתמש בבריונות כלפי החלשים כדי לחזק ולבצר את המעמד החברתי שלהם, שזה כנראה חלק מהמוטיבציה לבריונות. תראי, זה משהו שמתחיל בגיל מאוד צעיר, כי בגיל מאוד צעיר ילדים מבינים שהחברה מסביב חשובה. ואם גיל ההתבגרות זה נעשה מאוד מאוד חשוב, בגיל ההתבגרות ילדים וילדות נעשים מאוד מאוד רגישים למה חושבים עליהם ילדים וילדות אחרים. ואז הפגיעות לבריונות הולכת וגדלה.
תמיד הייתה בריונות, אבל למה דווקא בתקופת הקורונה והסקרים והבידודים היא עוד יותר תקיפה ויש עוד יותר בריונות בכל מקום?
כן, כן. אז התשובה הלא פשוטה לזה זה שהסגרים והבידודים והלחץ של הקורונה גרמו לפגיעה בתפקוד הנפשי של ילדים. זאת אומרת, זה נושא שהתווכחו ומתווכחים עליו עכשיו הרבה, על איך צריך להתנהל עם ילדות וילדי בית ספר בהקשר של הקורונה. ואני אחד מאותם אנשים, ואני חושב שרוב אנשי בריאות הנפש, אני פסיכיאטר במקצוע שלי, צריך להגיד, ורוב אנשי בריאות הנפש חושבים כמוני, שלסגרים ולהפסקה של הלימודים וללימודים המקוונים, יש בסך הכל השפעה נפשית מאוד מאוד שלילית על ילדים, וזה גרם להידרדרות בבריאות הנפשית שלהם, וחלק מהדברים האלה מתבטאים באמת בתופעות של בריונות, כולל אלימות פיזית. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד עדויות ממפקחות ומיועצות בבתי ספר, שבזמנים שבהם הילדים חזרו ללימודים אחרי תקופה של סגר, ראו עלייה הרבה יותר גדולה בבריונות פיזית בבית הספר וכו'. זה החריף את ההתנהגות הרעה של חלק מהילדים.
איך מטפלים בזה? לדוגמה, נניח, עושים טיפול פסיכולוגי לילדים הפגועים נפשית?
צריך. אבל הפתרון, בסופו של דבר, הבעיה היא בעיה חברתית, והפתרון צריך להיות פתרון חברתי. אחד הדברים שאנשים שנוהגים בבריונות סומכים עליו, זה שאנשים מסביבם לא יפריעו להם. והפחד מפני זה שזה יקרה גם לך, יגרום להם לשתוק. וזה גם אחד המנגנונים שבו עוולות חברתיות מתרחשות בעולם בחברת המבוגרים. למשל מקרים של אפליה, למשל מקרים של התאמרות בנשים, בילדים, במיעוטים, בחברת המבוגרים.
האם אתה חווית בריונות?
אני חושב שכל ילד כמעט חווה, כן.
בתור ילד?
כן.
מה עשו לך?
זרקו לי אבן בראש.
מה?
כן.
באמת?
כן.
תרציני?
כן.
רגע. למה שמישהו רוצה לזרוק לך אבן בראש?
רבנו, היינו בשכונה, והיה ילד כזה, והיינו קבוצה של ילדים, הוא היה מבוגר מאיתנו בשנה, אני זוכר את השם שלו עד היום, היה איזה מגרש, אנחנו רצינו לשחק עליו, והוא והחברים שלו לא רצו שאנחנו נשחק עליו, והתחלנו לריב, והוא עמד גבוה, אני זוכר את זה, הוא עמד על הגדר של בית, זרק אבנים, ופגע לי בראש.
הראש שלך התפצח כזה עם דם?
תראה, שרדתי.
נס!
כן, אבל צריך להגיד, זה הצד, אם תרצי, זה הצד האפל שיכול להיות של משחקים של ילדים ושל אינטראקציה חברתית של ילדים, וזה דבר שצריך תמיד לעמוד על המשמר מולו. בעצם אני אגיד בנושא של בריונות, ואולי בזה אנחנו נסיים, אני אגיד את אותו דבר שאני אמרתי כשאנחנו דיברנו על זכויות. ואמרתי שזכויות יישמרו רק במקום שבו אנשים יהיו מוכנים לשמור עליהם, ויהיו מוכנים לנקוט עמדה, ויהיו מוכנים גם להסתכן כדי לשמור עליהם. ואת אותו דבר בעצם צריך להגיד על בריונות. הבריונות תיפסק, והבריונות לא תרים את הראש המכוער שלה, רק באותו מקום שבו ילדים ומבוגרים יהיו מוכנים לנקוט עמדה, ויהיו מוכנים, אם תרצי, להיות גיבורים. ואולי המקום לסיים בו זה לספר על מה שעשה זימברדו, אותו פיליפ זימברדו שדיברתי עליו, בשנים שאחרי כן. כנראה שהנושא הזה יטריד אותו. ולכן בשנים האחרונות, וצריך להגיד, זימברדו עדיין חי, היום איש מאוד מאוד זקן, אבל הוא עדיין חי, בשנים האחרונות זימברדו התחיל לעבוד על השאלה, איך מחנכים ילדים ובני נוער להיות גיבורים? זאת אומרת, איך מחנכים אותם שכאשר הם ימצאו את עצמם בסיטואציה שבה קורה סביבם עוולה, קורה אי צדק, מישהו חזק מתאמר במישהו חלש ממנו, הם ידעו לעשות את הדבר הנכון, לעמוד בצד של הטובים, להילחם וכו'. הוא קורא לזה פרויקט הדמיון ההירואי, כן? The Heroic Imagination Project.
אתה מדבר כאילו אנחנו בסטאר וורס.
את יודעת, אנחנו סוג של... אבל תשמעי, אבל תשמעי, זה צריך להגיד, מה שיעצור בריונות, זה כשאנשים, זה כמו שבחברת המבוגרים, יעצור כל התעללות וכל השפלה וכל דיכוי, כן? זה כשאנשים יעזרו את האומץ להתמרד נגד זה, כן? תחשבי על יציאת מצרים, בסדר? יש פה בריונות מאורגנת של המצרים נגד בני ישראל, וזה לא נגמר, עד שבני ישראל קיבלו את האומץ, וזה לא היה קל, כן? וזה היה חלק מהתפקיד של משה בתור מנהיג, לקום ולהתמרד ולהגיד, אתם לא תעשו לנו את זה יותר.
אבל לא עשה את זה מאוד מתות, ציוו עליו לעשות את זה.
נכון, נכון. ועדיין אלה תהליכים שקורים בחברה, וכל אחד מאיתנו צריך לזכור, שאם הוא לא ינקוט עמדה נגד הדברים האלה, אם הוא לא יהיה מוכן לעשות את הדבר הנכון, אם הוא לא יהיה מוכן לפעמים, את יודעת, לשים את עצמו באיזושהי סכנה, שגם עליו לא ילגעו וככה, אם הוא לא יהיה מוכן, כן, להבין שזה לא על שנה, כן, לבוא ולהגיד, למורל, את יודעת, עושים דברים לא יפים לילדה הזאת והזאת, ואני חושבת שאנחנו צריכים לשים לב לזה וכו' וכו', אז הבריונות הזאת לא תיגמר. אז צריך להגיד שתעודת הביטוח היחידה, כן, נגד בריונות, זה הנכונות של ילדות וילדים, מבוגרות ומבוגרים, לנקוט עמדה ולעשות משהו נגדה. אוקיי? לעשות משהו נגדה. וזה אולי המקום לסיים.
Bye.